שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף חפה, לאיפה אנחנו מתחילים בדף חף עמוד ב' שורה שלישית מלמטה. מספרת הגמרא, המימר שחיב לי בר ברי נפטר נכדו קרא אלווי. והוא קרא עליו קריאה כמו שלמדנו, שאדם חייב להתאבל על קרובים של קרוביו. אתה ברי, בא הבן שלו, קרא בהפי. חזר המימר וקרא לפניו קריאה בפעם השנייה. אידקר דמיושב קרא. ואז הוא נזכר שאת הקריאה שהוא קרא בפעם השנייה בפני הבן שלו, הוא קרא כאשר הוא היה מיושב, קם קרא מעומד. וזו כבר הקריאה השלישית על הנכד. אמר לי, שואל אותו רב אשי להמימר, קריאה דמעומד מנלן. מכאן למדת שקריאה צריכה להתבצע בצורה של מעומד שקראת פעם שלישית. עונה לו המימר דכתיב, שכתוב בספר איוב אחרי שאיוב מקבל את הבשורה שבנה ובנותיו מתו, ויקום איוב ויקרא את מעילו. ומכאן שהקריאה צריכה להיות מעומד. הפכנו דף מקשה עליו רב אשי, אלא מעתה, כל מקום שהפסוק מדגיש שיש עמידה, יש חיוב לעשות את הפעולה דווקא בעמידה, כמו למשל, לגבי טקס החליצה, שכתוב ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה. החנמי, גם כאן אתה תגיד שהיבם צריך לקיים את החליצה דווקא בעמידה, והתניה, והרי שנינו בברייתא, שבן יושב, בן עומד, בן מוטה, יכול היבם לקיים את טקס החליצה. ואילו לפי ההסבר שלך, הרי הוא חייב לעשות את זה דווקא בעמידה. אמר לי, עונה המימר לרב אשי, הטעם שם לעניין חליצה לא כתיב ויעמוד ויומר, אלא כתוב ועמד ואמר. ולשון עבר זה סיפור דברים, לעומת לשון עתיד, שמשמעותה קיום של ציווי. לעומת זאת, הכתיב אצל יום ויקום ויקרא. וגם זה נחשב בלשון ציווי, כי זה אמנם נאמר בלשון עבר, אבל יש פה את וו ההיפוך, ויקום ויקרא. ולכן המשמעות היא לשון עתיד, דהיינו קיום של ציווי. פירוש אחר מביא הרב רפאל נתן רבינוביץ' בעל הדקדוקי סופרים, שהיה רב, תלמיד חכם, פילולוג וחוקר כתבי היד של התלמוד. דקדוקי סופרים זה הפרויקט לו הקדיש רבינוביץ' כמחצית מחייו ולמעשה את מרבית חייו הבוגרים. מדובר בסדרת ספרים שהוציא רבינוביץ' אחרי שהוא עשה השוואה בין כתב יד שבספרייה הממלכתית של מינכן משנת 1342, שזה כתב היד השלם היחיד של כל התלמוד הבבלי ששרד ויד צנזורים נוצרים לא נגעה בו, והוא השווה אותו לבין דפוסים ראשונים של משניות, גמרא, עין יעקב, כתבי יד נוספים של התלמוד ועוד ועוד. ספר ידוע נוסף של רבינוביץ' זה המאמר על הדפסת התלמוד, שמתאר ומפרט את תולדות הדפסת התלמוד על כל מהדורותיו. הוא מתאר בפרוטרוט את סדר הדפסת התלמוד במהדורותיו השונות. מקום ההדפסה, שנת ההוצאה לאור, איכות ההדפסה, הבדלים עקרוניים בין הדפוסים השונים. היכן ישנם שינויי צנזורה נוצרית והיכן ישנם שינויים של צנזורה פנימית? עוד בטרם הגישו המדפיסים את המהדורה לצנזורה הנוצרית. חשיבותו הרבה של ספר זה הוקרא על ידי חוקרי תלמוד, ביבליוגרפים והיסטוריונים. וברור היה כי זה חרג מעבר למטרה שלשמה נכתב. שני החיבורים השלימים איש את ראהו, שעה שדקדוקי סופרים מביאים לפי סדר הגמרות את כל השינויים, בעיקר לפי כתבי יד ודפוסים עתיקים, אין המאמר על הדפסת התלמוד אלא סיפור דרמטי לקורותיהם של שינויים אלה ואף לנסיבותיהם. הוא מביא דקדוקי סופרים מהרה על השורה שלנו בגמרה, שיש כתב יד שהנוסח בו שהתם לא כתיב ויעמוד אלא ויקום. והוא אומר על כך והיא גרסה ישרה מאוד, זה באמת לשון קם משמע שהיה יושב והוא צריך לקום, אבל לשון עמד משמע יותר רק לשון הזמנה והכנה. כך שלפי הגרסה הזאת, ההבדל בין הפסוק באיוב לבין הפסוק בדברים שמדבר על עניין החליצה, הוא לא בין לשון עבר ללשון עתיד, אלא הוא בתוכן של המילים, שהפסוק באיוב נקט לשון של קימה, דהיינו שצריך לקום, מה שאין כן הפסוק בדברים, שנקט לשון של עמידה, שהיא במשמעות של התכוננות לדבר. ובאותו עניין אמר רמי בר חמה, מניין לקריאה שהיא מעומד, שנאמר הפסוק באיוב, ויקום איוב ויקרא. מקשה הגמרא, דילמה מילתא יתר תהו דעבד. אולי הקימה של איוב זה לא שורת הדין, אלא דבר שהוא מעבר לדבר הנצרך. והוכחה לדבר, דהי לא תימה אחי, כי אם לא נאמר כך, הרי כתוב בהמשך, נקרא בפנים, ויקום איוב ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו. אז מזה שכתוב ויגוז את ראשו החנמי? האם גם על זה נאמר שזה שורת הדין שהאבל צריך לגוז את ראשו? לכן מביאה הגמרא מקור אחר. אלא מהכה. מזה שכתוב נקרא בפנים ויקום המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. ומזה שכתוב ויקום המלך, וזה מדובר כאשר דוד שמע שאבשלום הרג את כל שאר אחיו, ואז הוא קרא את בגדה, אז מכאן המקור שצריך לקרוא את הבגדים בעמידה. ושוב מקשה הגמרא, ודילמה מילתא יתר תעביד. אולי דוד המלך עשה דבר שהוא לא שורת הדין. דהי לא תימה אחי, כי אם לא תאמר כך, הרי כתוב בהמשך הפסוק, וישכב ארצה, החנמי? האם יש חובה לאבל גם לשכב ארצה? והתניה, והרי למדנו בברייתא שאם האבל ישב על גבי מיטה או על גבי כיסא או על גבי אודייני, שזו מכתשת גדולה, הרי הוא לא יצא ידי חובתו. ואמר רבי יוחנן, מדוע הוא לא יצא ידי חובתו? שלא קיים כפיית המיטה. זאת אומרת שאפילו אם האבל ישן על גבי קרקע, הוא לא יצא ידי חובת האבלות עד שהוא יכפה את מיטתו. אז אם כך, ודאי שדוד המלך כפה את מיטתו, ומה שכתוב שהוא שכב ארצה, זה לא שורת הדין. אז אולי נאמר שגם מה שכתוב ויקום המלך זה לא חיוב משורת הדין. עונה הגמרא, אמר לי, כן ארצה. כלומר, צריך להסביר שמה שכתוב שדוד המלך וישכב ארצה, הכוונה שהוא כפה את מיטתו וישב עליה. וזה חובה המוטלת על האבל, וגם מה שכתוב היה מקום המלך, זה חובה המוטלת על האבל, ולכן מכאן נלמד שקריאה צריך לעשות מעומד. הוא מביא עכשיו הגמרא דברים שאסור לאבל לעשות בימי השיבה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אלו דברים שאבל אסור בהם. אסור במלאכה וברחיצה ובשיחה ובתשמיש המיטה ובנעילת הסנדל, ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה, במדרש ובהלכות. והמילה הבאה היא שינוי של הצנזורה, שכתוב במקום ובתלמוד ובהשס ובאגדות. והמקור לכך אומר רש"י, מזה שכתוב ליחזקאל הענק דום. וזה לא סותר את מה שאומרת הגמרא במסכת סוכה, שאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין. אז איך כאן כתוב שהוא אסור בתלמוד תורה? כי שם הגמרא מדברת על שאר המצוות, אבל המצוות הללו זה מצוות שיש בהם שמחה, ולכן הן אסורות על האבל. וממשיכה הברייתא, ואם היו רבים צריכים לו, אינו נמנע. דהיינו שהוא מחויב לתת את הדרשה שלו. והוכחה לדבר, הוא מעשה ומת בנו של רבי יוסי בציפורי, ונכנס לבית המדרש ודרש כל היום כולו. וסיפור דומה, רבא בר בר חנה, איתרא בי מילתא, קרא לו אבלות, וסבר דלא למיפק לפירקה. הוא חשב בגלל האבלות שלא ללכת ללמד. אמר לי רבי חנינה, הרי כתוב אם היו רבים צריכים לו, אינו נמנע. וממילא אתה חייב לבוא ללמד. אז סבר רבא בר בר חנה, לאוק מאמורה עלי, להעביר את השיעור כרגיל ולהעמיד לידו תורגמן, שהתפקיד שלו היה להיות מעין רמקול אנושי. אבל אז אמר לו רב, תניה הרי שנינו בברייתא, ובלבד שלא יעמיד תורגמן. והסיבה כדי שיהיה יקר שהוא נמצא באבלות. אבל אם כך ואלה היכי יביד. אז איך הוא יעשה כדי שאנשים כן ישמעו את השיעור? עונה הגמרא, כי הדתניה, כמו ששנינו בברייתא, מעשה ומת בנו של רבי יהודה בר אילאי, ונכנס רבי יהודה בר אילאי לבית המדרש, ונכנס רבי חנניה בן עקביה, וישב בצידו, ולחש הוא לרבי חנניה בן עקביה, ורבי חנניה בן עקביה לתורגמן. ובאופן כזה היה שינוי, ותורגמן השמיע לרבים. ומביאה עכשיו הגמרא ברייתא שמדברת על איסור נוסף שקיים על האבל. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אבל שלושה ימים הראשונים אסור להניח תפילין. משלישי ואילך ושלישי בכלל מותר להניח תפילין. ואם באו פנים חדשות, אינו חולץ. והכוונה שאם באו אנשים שלא נחמו אותו לפני כן, והם הגיעו ביום השלישי כשהוא עם תפילין, הוא לא חולץ את התפילין מפניהם. אפילו שהיה צד לחשוש ולומר שאותם אנשים יכולים לטעות ולהגיד שגם בשני הימים הראשונים של האבלות הוא הניח תפילין. עד לכאן דברי רבי אליעזר. רבי יהושע חולק ואומר שאבל שני ימים הראשונים אסור להניח תפילין, משני ושני בכלל מותר להניח תפילין, ואם באו פנים חדשות חולץ. כי לפי רבי יהושע עיקר האבלות זה רק יום אחד. מה שאין כן לפי רבי אליעזר שעיקר האבלות זה יומיים. אמר רב מתנה, מה איתה עמד רבי אליעזר? שהוא אומר שעיקר האבלות זה יומיים, דכתיב שכתוב לעניין האבלות על משה נקרא בפנים, ויבכו בני ישראל את משה באבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. מהמילים ויתמו ימי, משמע שני ימים, כי מיעוט רבים זה שניים. ומצד שני אמר רב עינה, מה איתה עמד רבי יהושע שהוא אומר שעיקר האבלות זה רק יום אחד, דכתיב פסוק בעמוס נקרא בפנים, והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה, והליתי על כל מותנה עם שק ועל כל ראש כורחה, ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר. מכאן משמע שעיקר האבלות זה יום אחד. והגמרא תשאל למה כל אחד לא אומר כמו השני. ורבי יהושע נמי, הכתיב ויתמו ימי וגומר. ולמה הוא לא למד כמו רבי אליעזר שעיקר האבלות זה יומיים? אמר לך שאני משה דתקיף אבלי. שונה האבלות על משה רבנו, שהיא אבלות תקיפה חזקה במיוחד. אבל אבלות רגילה אחריתה כיום מר. ולחילופין, ורבי אליעזר נמי, הכתיב ואחריתה כיום מר. אז מדוע הוא לא דורש כמו רבי יהושע שעיקר האבלות זה יום אחד? מתרצת הגמרא, עיקר מרירה אחד יום ההוא. שהפסוק מתייחס למרירות של האבלות, וזה אכן יום אחד. אבל עיקר האבלות נלמד מהאבל שהיה על משה, וזה שני ימים. ולעניין פסיקת הלכה אמר אולה הלכה כרבי אליעזר בחליצה והלכה כרבי יהושע בהנחה. הוא מסביר רש"י, הלכה כרבי אליעזר בחליצה שאם באו פנים חדשות ביום השלישי הוא לא צריך לחלוץ מפניהם את התפילין, והלכה כרבי יהושע בהנחה, הכוונה שכבר ביום השני לאבלות מותר לו להניח תפילין. ושואלת הגמרא, איבא יעלהו, נשאלה להם השאלה, האם הכוונה בשני לאולה חולץ או אינו חולץ? הרי אולה אמר שהלכה כרבי יהושע שכבר ביום השני מניח תפילין, והוא גם אמר שהלכה כרבי אליעזר לעניין חליצה. מסביר רש"י את השאלה, האם אולה פסק שביום השלישי הלכה כרבי אליעזר דאמר אינו חולץ? ואם כך, למרות שביום השני כרבי יהושע הוא כבר יכול להתחיל להניח, הרי אם הגיעו פנים חדשות הוא צריך לחלוץ? או אולי, מה שהוא פסק הלכה כרבי אליעזר, בחליצה, הוא התכוון שמהרגע שמותר להניח, הרי גם אם הגיעו פנים חדשות, לא צריך לחלוץ. וממילה זה אומר שגם ביום השני אינו חולץ. עונה הגמרא תשמה, בו שמה הוכחה, שאמר אולה חולץ ומניח אפילו 100 פעמים. וזה מדבר ביום השני, שאם באו פנים חדשות והוא נמצא את תפילין, הוא חולץ, וכשאין פנים חדשות הוא מניח שוב. תניה נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, שיהודה בן תיבה אומר, חולץ ומניח אפילו 100 פעמים. רב לעומת זאת חולק על אולה, והוא אמר, כיוון שהניח, שוב אינו חולץ. ומדובר שהוא מניח ביום השני, והוא לא חולץ, גם אם יגיעו פנים חדשות. מקשה הגמרא, והרבה הוא דאמר, שהלכה כתנא דידן דאמר שלושה. שהלכה כמו התנא של המשנה שלנו, ששלושה ימים ראשונים זה עיקר האבלות. ואם אדם לא נהג אבלות שלושה ימים ראשונים לפני הרגל, הרי הוא יצטרך לשבת שבעה מחדש אחרי הרגל. אז אם כך, גם בנידון שלנו, אולי נצריך אותו שלושה ימים שלא יניח תפילין. הפכנו דף, מתרצת הגמרא, מצווה שאני. כלומר, הועיל ומצווה להניח תפילין, אז למרות שעיקר האבלות זה שלושה ימים ראשונים, בכל זאת, התירו להניח לאלתר כבר ביום השני. ונסכם את עניין הנחת תפילין בימי האבל וחיוב חליצתן בפני פנים חדשות בטבלה הבאה. רבי אליעזר ורבי יהושע הסכימו שביום הראשון האבל אסור בהנחת תפילין. ביום השני, רבי אליעזר אמר שאסור להניח שנאמר ויתמו ימי בכי אבל משה, ורבי יהושע אמר שמותר להניח שהרי עיקר האבלות זה יום אחד שנאמר ואחריתה כיומר. רבי אליעזר אמר שביום השלישי מניח תפילין וגם אם יבואו פנים חדשות הוא לא חולץ, מה שאין כן רבי יהושע שאמר שאם באו פנים חדשות גם ביום השני גם ביום השלישי הוא חולץ. פסיקת ההלכה הביאה הגמרא את אולה ורבה, ששניהם פסקו כרבי יהושע שמניחים תפילין כבר ביום השני, והם נחלקו מה קורה כשבאות פנים חדשות. לפי אולה חולץ וכשהפנים החדשות ילכו יניח שוב, לפי רבה אחרי שהניח לא חולץ יותר. ולפי שניהם ביום השלישי אם באו פנים חדשות אינו חולץ. ומביאה עכשיו הגמרא שלוש ברייתות על דיני אבלות שונים בשלושת הימים הראשונים. תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אבל שלושה ימים הראשונים אסור במלאכה, ואפילו אם הוא עני המתפרנס מן הצדקה. אבל מכאן ואילך הוא עושה בצנעה בתוך ביתו. והאישה שהיא אבלה, היא טובה בפלך בתוך ביתה. והברייתא השנייה, תנו רבנן. אבל שלושה ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל. מכאן ואילך הוא הולך לבית האבל, אבל כשהוא מגיע לשם ואינו יושב במקום המנחמים אלא במקום המתנחמים, דהיינו שהוא יושב סמוך לאבלים. וברית השלישית תנו רבנן, אבל שלושה ימים הראשונים אסור בשאילת שלום, משלושה הימים הראשונים ועד שבעה משיב ואינו שואל, מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו. ומצטט את הגמרא את הברית האחרונה, שלושה ימים הראשונים אסור בשאילת שלום, ומקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול בשעת פטירתה, דהיינו כשהם נפטרו לשלום ועמדו לעזוב, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל שימעו, אפילו שני בנים חתנים אם הייתי קובר, והוא קבר שני בנים קטנים שאינם חתנים, כך שהצער היה קטן יותר, עדיין אומר רבי עקיבא, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק, אלא כך אמרתם, שבאתם דווקא לנחם אותי ולא הלכתם לנחם כל מיני עקיבא אחרים. והוא משתמש בפסוק בתהילים שכתוב, תורת אלוהיו בליבו לא תמעד אשוריו, שהסיבה שבאתם לנחם דווקא אותי, כי תורת אלוהיו בליבו אתם מכבדים את התורה שיש לי. אז אם כך, וכל שכן ששכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. עד לכאן הברייתא, וממילא קשה, שהרי רבי עקיבא שאל בשלומן, וזה סותר את הברייתא שאמרה שלושה ימים הראשונים אסור בשאילת שלום. מתרצת הגמרא, כבוד רבים שני, אכן שלושה ימים ראשונים האבל אסור בשאילת שלום, אבל אם שאלת השלום היא לרבים, הרי הדין שונה וזה מותר אפילו בשלושת הימים הראשונים. ושוב ציטוט מהברייתא, משלושה ועד שבעה משיב ואינו שואל. מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו. מה כשהגמרא אומרת מינו, סתירה ממקור תנאי על מקור תנאי, שאומרת הברייתא, המוצא את חברו אבל בתוך 30 יום, מדבר עמו תנחומים ואינו שואל בשלומו. אם הוא נפגש איתו לאחר 30 יום, שואל בשלומו, אבל ואינו מדבר עמו תנחומים. ואם המקרה הוא שמתה אשתו של אותו אדם ונשא אישה אחרת, ומדובר שהוא התחתן איתה בתוך 30 יום שמתה אשתו, וזה מותר במקרה שאין לו בנים או שיש לו בנים, והוא צריך עזרה בגידול שלהם, אז במקרה כזה אינו רשאי להיכנס לביתו לדבר עם אותן חומין. ורואים עד כמה חזל היו רגישים שהסיבה שזה אסור משום חלישת דעת האישה האחרונה. שאין כן אם מצאו בשוק ולא בבית, אז אומר לו בשפה רפה ובכובד ראש. דהיינו שהוא מנחם אותו בקצרה. עד לכאן לשון הברייתא, והנה ראינו שבתוך 30 יום הוא לא שואל בשלומו. אז אם כך, כל שכן שהאבל עצמו אינו שואל בשלומו של זה. ואיך אמרה הברייתא, שמשבעה ואילך, האבל משיב ושואל כדרכו. מתרצת הגמרא, אמר אבי דיבר אבין, יום השלישים זה בדיוק הפוך. הוא שואל בשלום אחרים, למה? שאחרים שרויים בשלום, אז אין סיבה לא לשאול בשלומם. לעומת זאת, אחרים עד יום השלושים אין שואלים בשלומו, שהוא אינו שרוי בשלום. מקשה על כך הגמרא, והמדקטני משיב מכלל דשאילין ללי. הרי לשון הביתה הייתה שאחרי יום השבעה הוא שואל ומשיב כדרכו. ומזה שכתוב משיב זה אומר שכן אחרים שואלים אותו. מתרצת הגמרא שהאנשים ששואלים אותו זה אנשים דלא ידעי. כלומר, מה שכתוב משיב זה לאנשים ששואלים אותו כי הם לא יודעים שהוא אבל. אבל מי שיודע שהוא אבל לא שואל אותו בתוך 30 יום. מקשה הגמרא, אי הכי התמנמי. אם כך שאתה מעמיד שמדובר על אנשים שלא יודעים ולכן הם שואלים אותו לשלום, אז התמנמי בשלושת הימים הראשונים, מדוע שהוא לא יוכל להשיב לאנשים שלא יודעים ושואלים אותו? מתרצת הגמרא, התם מודע להו ולא מהדר להו, הכה לא צריך להודיענו. מה שאמרה הביתה שבשלושה ימים הראשונים הוא אסור בשאלת שלום, הכוונה שגם אם אנשים לא יודעים והם פונים אליו, הוא יכול להודיע להם שהוא אבל ולא לענות להם בשאלת שלום. מה שאין כן לאחר שלושה ימים, אם פנו אליו אנשים שלא יודעים שהוא אבל, הוא לא צריך להודיע להם שהוא אבל, אלא הוא יכול להשיב להם לשלום. ועל מה שאמרנו בברייתא שלאחר 30 יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין, מקשה הגמרא ורימינו סתירה ממקור תנאי, שאומרת הברייתא, המוצא את חברו אבל בתוך י' ב' חודש מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו. לאחר י' ב' חודש שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין, אבל מדבר עמו מן הצד. דהיינו שהוא אומר לו בלשון קצרה תתנחם והוא לא מזכיר את שם המת. ואמר רבי מאיר, המוצא את חברו אבל לאחר י' ב' חודש ומדבר עם אותו תנחומין, למה הוא דומה? לאדם שנשברה רגלו וחייתה, דהיינו והתרפא, מצאו רופא ואמר לו, קלח אצלי שאני שוברה והרפאנה, כדי שתדע שסממנים שלי יפין. אז אותו דבר, מי שמזכיר לחברו אחרי י' ב' חודש את צער האבלות שלו, ואז הוא מנחם אותו, זה כאילו הרופא שובר את הרגל כדי להראות שהוא יכול לרפא אותה. עד לכאן לשון הברייתא, בתחילת הברייתא ראינו שהמוצא את חברו אבל בתוך י"ב חודש אינו שואל בשלומו. וזה סותר את מה שאמרה הברייתא קודם שלאחר 30 יום שואל בשלומו. מתרצת הגמרא לא קשיא, באבי ואמו, בשאר קרובים. מי שאבל על אבי ואמו לא שואלים בשלומו עד י"ב חודש, ומת מי שאבל על שאר קרובים שמותר לשאול בשלומו כבר לאחר 30 יום. שואלת הגמרא, התמנמי. שם בברייתא שעמדת שמדובר שהוא אבל על קרוביו ולא על אבי ואמו, אמרנו שאחרי 30 אינו מדבר עם אותן חומין. ולכאורה הכוונה שהוא לא מדבר עם אותן חומין כלל. אבל מדוע שלא ידבר עם אותן חומין מן הצד? בדיוק כמו שמי שאבל על אבי ואמו מדבר עם אותן חומין מן הצד לאחר י' ב' חודש. עונה הגמרא אין הכי נמי, שבאמת הכוונה שמותר לדבר עם אותן חומין מן הצד לאחר 30 יום. ומי ומה הכוונה שאינו מדבר עם אותן חומין? הכוונה שהוא לא מדבר עם התנחומים כדרכו, אלא רק תנחומים מן הצד. הכוונה שאומר לו בלשון קצרה תתנחם והוא לא מזכיר את שם המת. עד לכאן דף חף א'.